איך מחנכים שוק ואיך מלמדים שפות? כדי לענות לשאלות האלה זימנתי לרעיון עבודה את המייסדים של האתר שפה אחת, אלה ולסטרה ויונתן מנשה.
רעיון עבודה. רעיונות מעשיים מפי מנהלים, חוקרים ומומחים בתחומם. עורך ומגיש, חוקר הנתונים דוקטור בוריס גורליק. בואו נתחיל.
לפני שנמשיך התנצלות. בדרך כלל אני מקפיד על איכות ההקלטה הכי טובה שאני יכול להשיג, אבל הפעם אמצעי ההקלטה הראשי שלי כשל, ומה שאתם הולכים לשמוע זה הקלטת זום שעשיתי כגיבוי. בעתיד אדאג להקלטות באיכות טובה יותר.
אלה היא מורה לערבית, ובין יתר הדברים שהיא עשתה, אלה חיברה את סדרת הספרים שפה מספרת תרבות, שמשמשת להוראת ערבית בחלק מבתי הספר היהודים בארץ. היא גם מכשירה מורים בבית ברל. לפני כ-10 שנים אלה ויונתן החליטו להקים אתר להוראת ערבית מדוברת עבור האוכלוסייה היהודית של מדינת ישראל. בתקופה בת קונצנזוס היה שהערבית נחוצה רק למי שמתעתד לעבוד בשירותי ביטחון וקהילת המודיעין. 10 שנים אחרי, האתר שלהם שפה אחת, חי ובועט עם אלפי משתמשים, הם התרחבו לשפות אחרות ולקהלים אחרים, ולפני קצת פחות מחצי שנה קבוצת הארץ רכשה 50% מהחברה. שלום אלה ויונתן.
אהלן.
פספסתי משהו? הפרזתי במשהו?
אולי עם הרבה חזון והרבה נחישות, אמרת נחישות, אז החזון אולי הוא זה שמוביל יום יום לקום ולהמשיך את המסע הלא קל הזה.
אני מתאר לעצמי שהמסע הזה לא קל ונתחיל לדבר עליו בעוד שנייה.
מתעניינים בנעשה במזרח התיכון? המזרחן דוקטור ירון פרידמן מאוניברסיטת חיפה מוציא ניוזלטר שבועי בו הוא בפאנל של מומחים למדינות שונות כמו לבנון, איראן, טורקיה סוקרים את התקשורת המזרח תיכונית. המינויים לניוזלטר מקבלים בסוף כל שבוע סקירה מקיפה ישירות לתיבת הדואר שלהם. דוקטור פרידמן ואני מוציאים גם פודקאסט שיוצא במקביל לניוזלטר. בפודקאסט ירון ואני בוחרים נושא אקטואלי אחד ומנהלים דיון ששופך אור על הנושא עצמו, הרקע ההיסטורי והשלכות לעתיד. להרשמה לניוזלטר ולפודקאסט חפשו השבוע במזרח התיכון בגוגל ובפייסבוק, או הקליקו על הלינק שמופיע בהערות לפרק.
טוב, אז אלה אמרת שהמסע היה לא קל. בכלל, איך יום אחד את קמה בבוקר ואומרת, אוקיי, ערבית מלמדים בארץ בבתי ספר כי רק חייבים, זה סוג של מס שפתיים לרוב, או כי עתודה למערכת הביטחון, ואת אומרת, אני רוצה עכשיו להקים עסק שמלמד ערבית מדוברת לכולם. בעיקר אני מניח שפנית ישר למבוגרים. מה עבר לך בראש?
זה בא מהרבה מאוד שנים של הוראה בכל מיני קהלים, גם צעירים וגם מבוגרים, וההוראה הזאת הייתה ללמד ערבית שימושית. מה שראיתי בבתי הספר במשרד החינוך זה היה ללמד ערבית ספרותית שאיננה, לא משתמשים בה. וכדי שהיא תהיה שימושית, אז הלכתי וחיפשתי חומרים כמו שירים, פתגמים, כל מיני קטעים שמופצים ביוטיוב, כדי להביא לתלמידים שלי. ואז ראיתי את התגובה של התלמידים, כמה הם מאושרים לצאת מהשיעור ולנסות את זה ממש בחיים. וזה מה שהוריד לי את הסימון, מה שאומרים, או שהדליק את האור, שלא צריך ללמד ערבית ספרותית, אלא ללמד קודם כל ערבית מדוברת.
ועדיין קראת למיזם הזה שפה אחת, מתוך איזשהו שיקול שאני כבר מכיר אותו, אבל בואי תגידי אותו.
כן, העניין הוא להסתכל על הערבית, גם ספרותית וגם מדוברת, על ציר אחד, ולהגיד מה שאני לומד בספרותית יכול לשרת אותי למדוברת, וההפך, כי מה שקורה כיום זה נניח במשרד החינוך מלמדים ערבית ספרותית, ואם יש מקומות ומחוזות שמלמדים ערבית מדוברת, אז אומרים לתלמידים תשכחו את מה שאתם יודעים בספרותית, בואו נלמד אתכם מחדש לדבר. וזה ממש לא נכון, כי זאת אותה שפה, זה אותם חוקים, אותה תרבות כמובן, ובמקום לקחת את המשותף ולבנות שפה אחת, כמו שקראתי לזה, ממש הלכו בשני מסלולים מקבילים. אז רק בראש, זה צריך לשים את זה על אותו ציר בראש, ואז כבר רואים איך אפשר להפרות את התלמיד מהידע שלו בספרותית, לקחת אותו לידע ומדוברת.
בעצם באיזה מקום אני שמעתי, אני חושב אותך באחד הסרטונים ביוטיוב, אומרת שבעצם שתי השפות כביכול המדוברת והספרותית, זה משלב שונה של אותה שפה. שבעברית יש לנו הווריאציה במשלב הרבה יותר נמוכה, אבל זה המצב.
כן, אפשר להגיד שזה משלבים שונים, אבל גם יש איזו תופעה שקורית בעשר שנים האחרונות בכלל בשפה הערבית. יש הזנחה של הערבית הספרותית, וכל מה שמוציאים, מייצרים, אם זה הצגות, אם זה שירים, אם זה סרטים, אם זה רעיונות, אם זה בלוגים, הכל קורה בערבית מדוברת. ויותר מזה, בערבית המדוברת המקומית יותר. למשל, לפני 10 שנים המצרית הייתה מאוד בנוכחות. היום כבר לא, היום הלהג שלנו, הפלסטיני, הלבנוני, הירדני, הוא הרבה יותר שכיח. אז זה גם בגלל שהערבית עצמה התרחקה מהספרותית ובחרה לייצר דברים חדשים במדוברת.
אוקיי, מעניין. אבל אוקיי, אז אוקיי, קיבלת את החזון הזה, את אומרת לעצמך, אני רוצה ללמד ערבית מדוברת, שאנשים יוכלו להשתמש בה, למה לא דרך משרד הבריאות ותוכניות משרד הבריאות, אלא דווקא החלטתם
חינוך.
לבנות אתר.
משרד החינוך.
אתר, זה מלא אתר, אבל החלטתם להקים איזושהי ישות כלכלית שהמטרה שלה גם להרוויח כסף. האמנתם שתרוויחו כסף מהסיפור הזה גם?
אז פה יש באמת איזשהו, אותו דרייב ראשון שדיברנו עליו, אותו חזון, זה איזשהו משהו שבוער בעצמותיך, אני לא יודעת איך להגיד את זה ולתרגם את זה. זה משהו שאתה קם בבוקר ואומר, יש טכנולוגיה, יש תוכן, אני אישית אדם יצירתי מאוד, אז כשמחברים את כל הדברים האלה ביחד, אין טעם, סליחה על הקטילה, אין טעם ללכת דרך משרד החינוך. אם משרד החינוך הוא יוביל אותך בקו שמרני, קו של בחינות הבגרות, קו של אני מכין תלמידים שיהיו חוקרים באוניברסיטה ויחקרו את העבר עתיד ואת המשלב הקוראני של השפה, זה לא עניין אותי. גם אפילו דבר, זה בא לידי ביטוי בדבר פשוט, התחלתי ללמוד לתואר שני בערבית, ומכיוון שכל הלימודים, כל מה שיכולתי לבחור, היה כל כך לא בכיוון של ערבית מדוברת, ערבית שימושית, אז זנחתי, לא סיימתי את התואר, והמשכתי לחקור את זה באופן לא אקדמי, והקמתי את האתר שהוא אולי היצירה, התזה, ש...
אז זה מצחיק, אני יכול להגיד על זה, זה קצת... זה קצת מצחיק, כי הכי קל היה לנו ללכת למשרד החינוך וללכת לבתי ספר, ודווקא בהתחלה, בגלל שאלה עושה את זה המון שנים, עם הספרים שהיא כתבה, אז כן, היא דווקא הלכה לבתי ספר, היה לנו יחסית קל להיכנס לשם. אבל בסוף אתה רואה שאם אתה רוצה לעשות אימפקט, אתה צריך להגיע ישר ליוזרים. ודרך מערכת החינוך, בסופו של דבר קיבלתי כל כך הרבה דברים של רגולציה, זה הרי רגולטור הכי מטורף שיש משרד החינוך, וכשאתה מקבל את מה אתה צריך לבנות כדי שזה יתאים למשרד החינוך, זה הופך את זה ללא יעיל ומעקר את כל התוכנית מתוכן. ואז חשבנו שבעצם הבעיה היא עם החינוך לא רק בארץ, בעולם, זה שהממשלות שולטות בחינוך. כלומר, למה זה צריך ללכת דרך המושב, הקטע של החינוך, למה שגופים שעושים את זה טוב, שיודעים לייצר אחלה תוכן, למה שהם לא יגיעו ליוזר הסופי, ויעקפו את כל המערכת המגוחרת הזאת, למה שזה לא יעבוד כמו שצריך?
אני חושב שזה רייגן אמר, שלרוב הממשל זה לא הפתרון על הבעיה, אבל אבל עדיין החלטתם ללכת על, על הקטע, זאת אומרת, להקים חברה כלכלית ולא למשל להקים עמותה עם קצת תרומות וגופים וקידום שלום וכל הדברים היפים האלה.
אז אני אגיד לך מה, אני כל מיזם שפעם נגעתי בו, צריכים להיות בו שני דברים. איזושהי הבטחה חברתית, כלומר זה חייב לעשות משהו טוב, זה חייב לקחת את האנושות טיפה קדימה. בשאיפה יותר. והדבר השני, צריך להיות לזה פרומס, זה צריך להיות sustainable, חייב להיות, צריך להיות מודל עסקי יציב. אני לא מאמין שאפשר לעשות דברים מאוד משמעותיים. אני, כן, בטוח שיש אנשים שיגידו אחרת, עם עמותה או עם תרומות, אתה צריך לבסס מודל עסקי כדי לעשות אימפקט. זאת ה... התיאוריה שלי לגבי סטארט-אפים ומיזמים.
ומה, אם אפשר לשאול, מה היה המודל עסקי ההתחלתי ואיך זה השתנה עד עכשיו? כאילו, מלפני 10 שנים לעכשיו?
תראה, פיתחנו את זה בשיטת הסטארט-אפ הזה. זה אומר שכל הדבר הזה הוא ניסוי מדעי, ואנחנו משתמשים בהמון המון דאטה שאנחנו אוספים בדרך, כדי להסיק מסקנות ולפתח ולשפר את המוצר. כלומר, הגענו למצב שכל שבוע עולה גרסה חדשה של המוצר, כי אנחנו לומדים. המטרה הייתה לא להרוויח כסף, המטרה הייתה ללמוד איך בני אדם לומדים שפה מול מכונה, כשאין מורה בשטח. והדבר הזה, נכנסנו לזה כאל ניסוי, אף אחד לא יודע, לא ציפינו שהדבר הזה יצליח וירוויח. והניסוי כלל ניסוי בכל התחומים. גם הקטע השיווקי, גם הקטע, את המודל העסקי, החלפנו אותו המון פעמים, בהתחלה היה רק מנוי חודשי, אחר כך היה מנוי חצי שנתי, מנוי שנתי, אחר כך, מה שבסוף הצליח, אחרי כל המודלים שניסינו, זה הקורס השלם, אתה קונה הכל לכל החיים, בסכום טיפה יותר גבוה, וזה פשוט הביא לאיזושהי התפוצצות, כי אמרו, אני אקבל כל כך הרבה, תוכן, וזה לתמיד. אז אין לי פה שום, אתה מוריד את כל החיכוך ואת כל ההתנגדות של הלקוח בעצם.
כן, אני חייב להגיד, אני לקוח מאוד מאושר של שפה אחת, אז נכון, המון המון תוכן, התוכן כל הזמן מתעדכן גם ומתחדש. אז אתה הזכרת...
אני רוצה להוסיף שיחד עם באמת התפתחות המודל העסקי, גם... פיתחנו קשר עם הקהל, קראנו אותו, הבנו מי הקהל. למשל, זה שונה, יש לנו דברים שפונים יותר לאנשים יותר מבוגרים, יש אנשים שהם באים מהצד הלשוני, או באים מהצד התרבותי, או באים מהצד של הרגישות האזרחית ללמוד ערבית. אז בהתאם גם החומרים השתנו, או התעצבו יותר.
אז מי באמת הקהל הטיפוסיים? הייתי יכולה לאפיין 3 אנשים טיפוסיים של שפה אחת, 3 משתמשים טיפוסיים.
קודם כל זה כולם, אבל יש את הכי הרבה, אני חושבת, הישראלים שכל הזמן רצו ללמוד ערבית, חוו חוויה לא טובה בבית ספר, ויש להם איזה חלום ללמוד ערבית ולתקשר יותר מאשר כשהם הולכים למסעדה לנגב חומוס. הם רוצים להבין קצת יותר דרך השפה, את התרבות שהכי קרובה לנו. זה חוצה גבולות. זה טיפוס, אבל הוא יכול להיות מיד אחרי צבא, והוא יכול להיות אדם שיצא לפנסיה. זה כל מיני. אנשים אחרים הם אנשים שצריכים את זה לעבודה. יש שוטרים, עיתונאים, עובדים סוציאליים, רופאים, אחיות. כל אלה באמת צריכים את זה לעבודה, ואנחנו רואים את זה היום. הם מבינים דרך הארגון שלהם, שאם הם ייתנו שירות, אפילו רק בלדעת לברך נכון, או להגות נכון את השם של הקליינט הערבי, אז הם כבר יקבלו יותר ערך, מאשר אם הם לא ידעו את זה. המגזר הערבי הוא כוח קנייה עצום, הוא באמת, הוא צרכני בצורה בלתי רגילה, גם בשירותים הממשלתיים, וגם החופשיים. והאדם השלישי, הטיפוס השלישי, זה באמת האנשים שלומדים מזרח תיכון, או ערבית, או אפילו שפה עברית, לומדים מקצועות שהם נושקים לערבית, והם צריכים את זה עבור, להשלים את זה עבור הידע שלהם, עבור המקצוע שלהם.
הבנתי. עכשיו, יונתן, נזכיר את העובדה שניסיתם כל מיני שיטות הוראה. יש, נגיד, יש דרך לסכם מה הדרך הטובה ביותר ללמוד שפה, ואם ללמוד שפה זה כמו ללמוד, נגיד, בגיל מבוגר, לא יודע, חשבון דיפרנציאלי ואינטגרלי?
זה בין... אוקיי, טוב, יונתן, אולי אני.
זהו, זה, אי אפשר ממש לסכם את זה בשורה, כי השיטה שבנינו, כלומר, המחקר הזה שעשינו לאורך 7 שנים, הגענו להמון המון 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 מסקנות והמון דברים שעובדים, והכל בסוף, אם אני רוצה לצמצם את זה, זה מצטמצם ל-100 סוגים שונים של אינטראקציות שבנינו, שזה למעשה האסנס של המוצר.
כשאתה אומר 100, זה מספר 100 או שזה הרבה?
זה קצת יותר מ-100.
וואלה.
זה מספר שהוא קצת יותר מ-100 של אינטראקציות ווריאציות של אותן אינטראקציות. וכל אינטראקציה כזאת היא נבחנה ונבדקה ויש לה מטרה ומאוד מאוד ספציפית בתוך תהליך לימוד השפה. ואנחנו הבנו מה קורה לך במוח כשאתה עושה את הדבר הזה, וכל אינטראקציה הקפדנו שהיא תהיה מותאמת לכל סוגי הלומדים, כל סוגי האינטליגנציות. אם אתה לומד חזותי, אתה צריך לראות את הדברים כדי שהם ייכנסו. אם אתה שמיעתי, אם אתה לוגי, אז זה עובד, זה עובד בשביל כולם. השיטה בגדול, אם אני צריך לסכם את זה בשני משפטים, אז הגישה הטבעית, כלומר זה ללמוד שפה כמו שתינוק לומד את שפת אמו. כך שאתה נחשף לשיחה, לטקסט על ההתחלה, אתה לא מבין הכל וזה בסדר. החלק הקשה שהיה לנו בהתחלה, זה לגרום לאנשים להבין שגם אם הם לא מבינים כל מילה בסרטון הראשון, זה בסדר. גם תינוק, רוב הזמן הוא לא מבין והכל עובר מעליו עד שהוא מתחיל לקלוט דפוסים, ואז הוא משתמש בשפה בגלל הצורך. צריך את זה והוא צריך להגיע למשהו.
אבל איך ידעתם ששיטה אחת יותר טובה משנייה? אחוזי השלמת מטלות?
אז מדדנו בהמון דרכים. אחוזי השלמת מטלות זה אחת מהן. אם יש לנו 15 תרגילים בתוך פעילות וכולם עושים עד 8, אז יש לנו בעיה. היו המון המון גרסאות, פשוט המון A-B טסטינג. כלומר, אתה נכנס לאתר, אתה רואה משהו אחד, אלא נכנסת, היא רואה משהו אחר, ופשוט מודדים. כמה אנשים השלימו יותר, וכאלה עשינו מאות. מאות, אם לא יותר, ניסויים, ולקחנו את זה כניסוי מדעי.
בנוסף, גם יש לנו קשר מאוד מאוד ישיר עם הלקוחות שלנו, ואנחנו מבלים הרבה מאוד זמן, או באמצעות המייל והדיון שיש בכל יחידה, ודרך זה אנחנו לומדים איפה הם מתקשים, מה חסר להם, איפה באמת חסר תרגום, איפה חסרות מילים חדשות לתת, מה חסר במילון כדי לעזור. ההקדשה של הזמן שנתנו ללקוח, כל לקוח, לא משנה אם הוא היה לקוח שבא כתלמיד בית ספר או לקוח שקנה את הקורס השלם, הוא עצום. וזה מכל שיחה אני למדתי משהו, ומכל דיון אני לומדת דברים. גם יש דיונים בין הלומדים לבין עצמם. הם מנסים לשכנע אחד השני, לא, אתה לא צריך את אוצר המילים, אתה יכול לשער אותו על פי הקשר, אתה יכול להקיש את זה. כלומר, הם בעצמם כבר מבינים את הדרך ואת השיטה ועוזרים אחד לשני.
הבנתי. כן, יונתן.
יש בעצם 3 דברים שעשינו, זה קבוצות מיקוד, סקרים, לא, 4, עם מה שאלה אמרה, של פשוט לדעה, הקשר הבלתי אמצעי הזה עם הלקוחות, אבל ממש עשינו סקרים, כלומר שלחנו לאנשים סקרים של מה אתה חושב על הפעילות שעשית, אבל מעבר למה מה שאנשים אומרים לנו, מאוד עניין אותנו מה הם לא אומרים לנו, כלומר, מה קורה בין הבן אדם למכונה, וכל כפתור, ומדדנו הכל. פשוט כל מה שאפשר למדוד, מדדנו, כל כפתור וכל אינטראקציה, וניתחנו, ומזה למדנו המון, אבל התוצר הסופי הוא שילוב של כל השיטות האלה.
עכשיו, התחלתי לשאול, אחת האפליקציות הפופולריות ביותר ללימוד שפות בעולם זה דואלינגו, שזה בעצם מין כרטיסייה כזאת, איך קוראים לזה, פלאש קארדס, קצת על סטרואידים, ולאחרונה הם גם הכניסו כל מיני שיטות יותר מתקדמות של השלמת משפטים ובניית משפטים וכאלה. בדקתם גם שיטות כמו שלהם? של פלאש קארדס ו... בעיקר פלאש קארדס, כי השלמת משפטים יש גם בשפה אחת.
התהליך אצלנו בנוי בצורה קצת אחרת, הוא בנוי מסוגים של פעילויות שמתחילות בחשיפה, שאתה נחשף לשפה גם ברמת מילה, גם ברמת משפט, גם ברמת קטע, עוברים לרמת חיקוי, שבהם התלמיד צריך ליישם כבר את מה שהוא נחשף אליו, והוא דרך תעייה ובהייה וחשיבה ופענוח מגלה את התשובה הנכונה, עד למצב שהוא יוצא מתוך החיקוי אל מצב שהוא אמיתי, חי, והוא צריך ממש להגיד דברים ולהקליט את עצמו, מדבר על עצמו, או להיכנס לתוך סיטואציה. אז הפלאש קארדס הם רק איזשהו מקום בדרך, הוא לא משרת אותי, כלומר הטכניקה הזאת משרתת אותי רק בזמן מוגבל, במקום מוגבל בתוך התהליך. אני, בגלל התהליך שתיארתי, גם התפתחו כל אותם וריאציות של פעילויות.
הבנתי. הזכרת לה שיש גם תלמידים של בתי ספר שהם משתמשים בזה, זה כאילו כן. פעילות בתוך בית ספר ש...
כן, יש לנו קורס שהוא קורס חינמי ללימוד קריאה וכתיבה. ובמקרה הזה של קריאה וכתיבה בבתי ספר לוקח המון זמן לסיים את כל האותיות, כי מלמדים את זה בצורה לא טובה, מלמדים אותיות דומות קרובות מדי אחד לשני יום אחרי יום או שבוע אחרי שבוע, תלמידים לא מספיקים, מלמדים אותם את מערכת הדפוס ומערכת כתב היד ביחד, מלמדים אותם מילים שאינם שימושיות בכלל, התלמידים לא יכולים לעשות איתם משפטים, אז יוצא שזמן ארוך של שנה לומדים דברים רק כמו רובוט, אין לך שום אפשרות להשתמש בזה, אפילו לקרוא שלטים הם לא מצליחים ברחובות. והקורס הזה שאנחנו יצרנו ללימוד קריאה וכתיבה החינמי, הופך את כל הקערה על פיה, ממש הם יכולים ללמוד תוך שעות ספורות לקרוא, ומרגישים שהם כבר יכולים להתבטא, והם יכולים אפילו לכתוב אס-אמס למורה, או לעשות כל מיני דברים כאלה, ומורות שאני חשפתי בפניהם את זה בהשתלמות, החליטו ללכת ולהתנסות בזה, וככה בעצם נכנסו המון תלמידים גם הם ללמוד בקורס, ואנחנו גם רואים את זה שהתלמידים מביאים את זה כבר הביתה, האח הקטן רוצה לדעת איך קוראים, איך כותבים את השם שלו בערבית, והאימא נכנסת ושומעת את השיר שהתלמיד שלה עכשיו, הבן שלה עכשיו מתנסה בו, אז זה בהחלט הגיע ליותר בתים, ליותר אנשים בדרך.
שבהתחלה היינו מכוונים רק על בתי ספר, שוב כי היה לנו יותר, כי הספרים שלנו כבר היו שם, אז הכרנו את המורים, והיה לנו יחסית קל להיכנס לשם, אבל מאוד מהר הבנו, מאוד מהר, לקח כמה שנים, והבנו שאנחנו לא נוכל לשרוד עם בתי ספר, גם בגלל הרגולטור, וגם בגלל שאין פה באמת מודל עסקי בשבילנו.
כן. אני חייב לשאול עוד שאלה אחת על הנושא הדידקטי, ואז אולי נדבר קצת יותר על איך מנהלים כזה סטארט-אפ. אלה הזכירה את נושא א'-ב'. אני חושב שבארץ השפה היחידה שבה מלמדים שפה, זה מאוד נפוץ שמלמדים שפה בלי ללמד את מערכת הכתב, זה השפה הערבית. שמלמדים את זה בתעתיק ולא לא מלמדים את א'-ב', למרות שכמו שאת אמרת, זה רק עניין של כמה שעות. למה בעצם?
התשובה שאני נותנת היא תשובה פוליטית.
שאלה פילוסופית.
לא, ממש פוליטית. אני חושבת שהישראלי המצוי, הרגיל, עדיין בתוך תוכו, קשה לו להתמסר ולהגיד, אני הולך על זה, אני לומד ערבית, ולומד ערבית עד הסוף. צריך ללמוד את האותיות, אז אני מקדיש לזה את הזמן ואת המאמצים. ויש איזה רצון כזה להשאיר עדיין, שהערבית תישאר, בתעתיק, בשליטה שלי, באותיות שלי, וככה גם נכתבו ספרי לימוד. דרך אגב, רוב ספרי הלימוד שנכתבו, אולי כל, אני כמעט בטוחה שכל, אבל לא רוצה להיות גורפת כאן, כי אני לא, אולי כן היה איזה אחד, כל הספרי לימוד שנכתבו ללימוד ערבית מדוברת, נכתבו בתעתיק על ידי יהודים. ואין שם ערבים. כלומר, אם היה ערבי, אז הוא נכנס ככותב עזר, או כקורא, או כמביא איזה רעיון, או זהו. אז, ואפילו יוחנן אליחי, שבא כנזיר מבלגיה, וספריו די נפוצים פה, עדיין הושפע מהכותבים היהודים.
אני חושב שליד הסיבה הפוליטית, יש גם סיבה פסיכולוגית שלימדו אותנו לא טוב בבית הספר, ויש בנו איזה פחד מהשפה הזאת, ואיזה, אנחנו לא חושבים שנצליח ללמוד. אנחנו נתקלים גם בהרבה אנשים שבאים אלינו, שהיו להם התנסויות לא טובות בללמוד ערבית אונליין, והם בטוחים שזה בעיה אצלם, שהם לא מספיק טובים כדי ללמוד ערבית אונליין. אז בגלל שלימדו אותי בשיטה לא טובה פעם, אז היום אני כבר לא מאמין ביכולת שלי ללמוד, וזה המון, המון אנשים, ומה שעשינו בקורס קריאה וכתיבה הוא פשוט מהפכני, זה קורס שפשוט שינה סדרי עולם, ואנשים אשכרה לומדים את כל האותיות בערבית בפחות מ-10 שעות, ויש כבר מעל 30 אלף נרשמים לקורס הזה, ויש יותר מ-200 משובים, ותיכנס, תראה, זה פשוט מטורף איך שאנשים מצליחים, ומה שיותר מטורף זה כמה שהם לא האמינו שהם יצליחו, וזה מפתיע אותם. אתה כאילו לומד ואתה אף, אתה מפתע מזה שאתה מצליח ללמוד.
אני אגיד לך, רוב המשובים זה, וואו, זה כל כך קל. הקלות...
כן, אני רגיל שערבית, זה משהו שזה כזה סינית, זה לא, אי אפשר ללמוד את זה.
אני עברתי את התהליך הזה פעמיים, פעם בגיל 14 כשלמדתי עברית, וגם אז בתור דובר רוסית האותיות נראו לי נורא מוזרות, ותוך כמה שעות פתאום קרה קסם, ופעם שנייה אכן קורס קריאה של שפה אחת, ובאמת כמה שעות, ופתאום אתה מבין את השלטים ברחוב. ואני גם זוכר את ה... אם אתם זוכרים, הייתה שערוריה ש... לצוות ההפקה של פאוד, שמו שלטי פרסומת לסדרה בערבית, ואנשים נבהלו ואמרו, מה זה, אתם שמים לנו מילים בערבית בשלטים, זה לא ייתכן. בחייכם, רק תלמדו כמה אותיות, לא כזה קשה.
זה שפה, זה לא מייצג כלום, זה רק שפה. זה לא דעש.
מייצג את הרבה דברים, אבל זה, תקראו.
תראה את הכוח של ההשפעה שהם ראו, פאודה, היה כתוב בסך הכל פאודה. בערבית, והם נבהלו, כן.
כאילו, אתה כותב כמה אותיות על רקע שחור, ואנשים מתפלפים, זה מטורף.
כן.
כמה שלא יודעים.
כן, כן. הבנתי. טוב, אז שמנו לרגע את החלק הפדגוגי בצד, ואני רוצה קצת לשאול על... יונתן, אתה דיברת על הלין סטארט-אפ. זה חתיכת מרתון, הסיפור הזה שלכם. זה... איך ניגשים אליו, איך שורדים אותו, ואיך לא מתייאשים?
קודם כל, לא מתייאשים זה משהו שיזם צריך אותו בילט אין בפנים. אתה לא יכול להיות יזם אם כשקצת קשה אתה מפסיק. היינו כמה פעמים שהיינו על סף מוות של החברה, כלומר שהיינו במקום שאנחנו לא יודעים איך נצא ממנו, ועם נחישות ועם קצת יצירתיות או הרבה יצירתיות יצאנו. דווקא שאלו אותי בדיוק, ראינו אותי למשהו אחר ושאלו אותי מה זה הדבר הזה שהיזם צריך, אם היית צריך לנקוב בדבר אחד שיש לך. עכשיו, אין איזה סוד להצלחה או משהו שתעשה ותצליח, אבל הייתי אומר על עליי וגם לאליי יש את זה, שאנחנו מסוגלים יחסית לסבול הרבה זמן, כשאנחנו נעולים על המטרה שלנו. וזה חשוב מאוד ליזם. אני חושב שזה מה שאולי מאפיין אותנו, כי אני חושב שרוב האנשים לא היו, לא היו ממשיכים אחרי שהשקענו כל כך הרבה זמן ומשאבים במוצר, והיינו צריכים לזרוק את כולו על הפח. ב-2016 בנינו פשוט בטכנולוגיה, אמרנו על טכנולוגיה לא נכונה, לא חשבנו שמייקרוסופט יעזבו את סילברלייט והפסיקו לתמוך בזה. והיה לנו מוצר שהשקענו בו את כל מרצנו שנים, והוא היה טוב, אבל תוך כמה זמן הוא עמד לא לעבוד על שום דבר, על שום מכשיר.
זאת אומרת, זה כמה שנים של פיתוח הולך לפח?
זה הפיתוח הטכנולוגי, הפדגוגיה, כן, את התוכן הקוד. היה לנו, את זה אי אפשר לקחת. ואז פשוט מה שעשיתי זה ישבתי וניסיתי לגייס משקיעים, ומאוד קשה לגייס משקיעים כשאתה לא מראה הצלחה. אנשים רוצים שתביא מיליון יוזרים ואז נשים כסף, אבל לא היו לי מיליון יוזרים אתה יודע, היה לי מוצר שהוא לא עולה על שום מכשיר עוד מעט, אז לא הצלחנו לגייס כסף, אז פשוט ישבתי ואמרתי, טוב, פאק איט, אני נבנה את זה לבד. ולמדתי לתכנת, לימדתי דברים, את הצוות, ובנינו איזשהו מוצר, ודווקא אז זה התחיל להצליח יותר. ואני לא, עד היום, כשאני מתפקד כאילו המתכנת של של החברה והמנכ״ל, עד היום אני לא מחשיב את עצמי כמתכנת טוב. אני לא חושב, אני חושב שכך כל מתכנת ממוצע הוא יותר טוב ממני, אבל אני אולי הכי נחוש. כלומר, זה קשה מאוד להוריד אותנו מהמטרה שלנו.
מה המטרה? כשאתה אומר המטרה שלנו, המטרה שלנו,
מה? שאם יש לנו מטרה לבנות את המוצר שלנו ולהצליח להגיע איתו לשוק, ולהצליח שהוא ישפיע על אנשים. כלומר, אנחנו אמנם לא עמותה, אבל אחת המטרות שלנו היא אימפקט, אימפקט חברתי, והתוכניות שלנו עושות את זה. אתה רואה ילדים בחטיבה שלמדו בתוכניות שלנו, עשו מחקר על יסלם, יש את המחקר שלמדו ביסלם, ורואים שהם פחות גזענים, הם פחות מפחדים מערבית ומערבים. הדבר הזה, וזה לא out of nowhere, ברגע שאתה לומד שפה ותרבות של צד אחר, אז אתה אוטומטית יודע יותר, ואתה פחות גזען ופחות בעל דעות קדומות. אז הדבר הזה עושה אימפקט, ואם אנחנו מצליחים במקום הכי קשה לעשות את האימפקט הזה, אז תאר לך מה זה יכול לעשות בכל העולם, אם נעשה לזה סקיילינג שנייה.
ותגיד, מה עזר יותר, פאודה או הסכם נורמליזציה?
אני חושב שהיו פיקים, הדברים האלה הם פיקים. כלומר, אם יש לך גרף של עלייה, ומדי פעם יש פיקים, אבל הפיקים האלה משפיעים לזמן קצר. כלומר, סביב פאודה, אז יש טיפה יותר התעניינות. סביב ההסכמים עם האמירויות, באמת הייתה קפיצה. אבל בסוף זה קפיצה והיא חוזרת. כלומר, אם אתה לא תדע להיות sustainable לאורך זמן, בלי הפיקים האלה, אז זה לא יעבוד. כלומר, אנחנו מנסים, שאתה בונה סטארט-אפ, שאתה רוצה שיהיה לו אורך חיים, שהוא יחזיק הרבה זמן, אז הוא צריך להיות, המוצר צריך להיות טוב, אתה צריך לבנות את השוק שלך, בלי קשר לפיקים שיבואו, או יחסי ציבור, או איזה כתבה שיכתבו, כי הדברים האלה הם רגעים.
יש עוד איזושהי עלייה בעניין בתי ספר, דווקא בגלל הקורונה והלימוד מרחוק, אז מה שניסו לעשות בבתי ספר שיעברו ללימוד מקוון לפני כן, ולא הצליחו כל כך, אז עכשיו דווקא כן. כלומר, יש יותר בתי ספר השנה שלקחו את זה מהטעם הזה, שאי אפשר ללמוד פיזית, והתלמיד יכול ללמוד לבד ולבוא לזום לתרגל. זה היה
פתאום, כן, המחשבה שאפשר ללמוד עם מחשב ולא עם מורה ולוח, זה פתאום זה התקבע.
זה נורא יעיץ את התהליך.
נכון. זה היו, את המגפה הזאת אמנם הביאה את המלא דברים שליליים, אבל חלק מהשינויים הם דווקא בעיניים מאוד גדולים. עכשיו תגידו, איך זה, לפני בערך, זה פחות משנה, נכון? הארץ נכנסה כמשקיע, איך זה לעבוד עם עיתון הארץ? איך זה, יש איזו הפריה בין עולם העיתונות לעולם ההוראה, או שזה פשוט, מה?
תראה, מאוד, עיתון הארץ, הם מאוד מקפידים שהמערכת של העיתון היא מאוד מופרדת מהעסקים שלהם. של הקבוצה, של קבוצת הארץ. כך שאין באמת, זה לא עוזר לנו מבחינת פרסום או יחסי ציבור, זה שעיתון רכש 50% מאיתנו. אבל כן, להיות חלק מקבוצה, אז בתור סטארט-אפ זה מסדר הרבה דברים. אם אני אגיד את זה בפשטות, המון שיט שהיינו מתעסקים איתו, עכשיו אנחנו לא מתעסקים איתו, כמו הנהלת חשבונות, כל הקטע המשפטי, כל הדברים של שכר, המון דברים שלהיות חלק מקבוצה, חברה גדולה, זה עוזר לך. אז אנחנו כאילו, אנחנו עדיין חברה פרטית, אוטונומיה, אנחנו מנהלים את עצמנו, אנחנו נעזרים בארץ איפה שהם יכולים, הרבה בפרסום, בשיווק, לא ב... אתה יודע, לא כיחסי ציבור, לא כחלק מהמערכת של הארץ. אבל זה מאוד עוזר לנו להתמקד במוצר שלנו. אנחנו יכולים לשבת ורק לחשוב על איך שפה אחת תהיה יותר טובה, איך לשרת את הלקוחות שלנו יותר טוב, איך לפתח עוד דברים, וכל הזמן לחשוב על השלב הבא. שזה, אני חושב שסטארט-אפ זה דבר מדהים. שאתה גם כל הזמן, כל השנים רדפנו אחרי הכסף, עכשיו אנחנו יכולים לעבוד מתוך הכסף, ושנייה לחשוב, שנייה לעשות תוכנית יותר מסודרת.
אז מה נגיד, איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים? איפה אתם רואים את שפה אחת?
אז כמו שאני תמיד אומר, התוכן הוא לנצח, כלומר התוכן הוא שולט, מה שמשתנה עם השנים זה הטכנולוגיה שמסביב. ואנחנו עובדים כבר על טכנולוגיות יותר מתקדמות כדי ללמד שפה. וזה יצא, אני חושב שנוציא בשנה הקרובה איזשהו טיזר, איזשהו משהו, נתחיל לחשוף קצת. אנחנו בעיקר רוצים להתפתח לעוד שפות. כלומר, השיטה שלנו והמספרים שאנחנו עושים רק בשפה אחת, במדינה אחת, הם מדהימים. בשביל אפליקציה ללימוד ערבית, והרעיון הוא לשכפל את זה לעוד שפות ועוד מדינות. כלומר, אם אנחנו עושים את זה עם שפה אחת במדינה אחת, תחשוב מה אנחנו יכולים לעשות בחול. והרעיון הוא שזה לא עוד אפליקציה של מילים, של אוצר מילים, של משפטים. זה הרבה יותר עמוק מזה, בגלל זה גם לוקח לנו יותר זמן כל קורס. זה לא כמו דולינגו שאני יכול לדחוף את כל המילים, לדחוף למילון והאפליקציה שלהם בונה כבר את התרגיל והכל מוכן. כל קורס עובר פה המון 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 חשיבה, ואז מחקר שלם, והרבה פעמים אנחנו פשוט מתחילים מההתחלה, כי זה לא טוב. ובסופו של דבר, השוק עוזר לנו לבנות את ה... זה לא מנותק מהקהל.
אבל כשאמרת עוד שפות, אתה מתכוון ללמד ישראלים שפות נוספות, או ללמד אנשים משפות אחרות את הערבית, או גם וגם וגם?
אז בשני שלבים. השלב הראשון, שלושת השפות הראשונות שאנחנו מתעסקים איתם, הן ערבית, עברית ואנגלית. הקורס האנגלית שלנו לדוברי עברית ודוברי ערבית, הקורס הראשון בדרך, כלומר סיימנו לכתוב אותו, אנחנו עכשיו בפיתוח. ערבית לדוברי אנגלית כבר נמצא, יש כבר 3 מתוך 5 קורסים באתר שלנו בילנגו, זה לדוברי אנגלית, ועברית לדוברי אנגלית ולדוברי ערבית, גם נמצא באתר בילנגו.
ודוברי צרפתית שעולה אוטוטו.
ולדוברי צרפתית, אז אנחנו כאילו מתמקדים בשלושת השפות האלה לשפות נוספות, ואחרי השלב הזה, אז יש לנו עוד 7 שפות שהן הכי נדרשות, אז אנחנו הולכים עליהן. זה ספרדית, גרמנית, ופשוט הרעיון הוא לשכפל את המודל, המודל שהצליח בשפה אחת, גם רוסית.
עכשיו תגידו, התוכן, הרי השפות הערבית והעברית מאוד דומות, אז התוכן לפעמים מסתמך על הדמיון הזה. כשאתם עשיתם את הקורס של ערבית לדוברי אנגלית, הייתם צריכים גם לשנות את התוכן, או שזה הולך על אותו תוכן?
לא שינינו את התוכן מבחינת הנושאים שאנחנו מלמדים, כי אנחנו רוצים להיות נאמנים לחברה הערבית וללמד ברכות ופתגמים וסיפורים ושירים, אבל שינינו את ההסברים או את הפעילויות שמתווכות את החומר לדוברי האנגלית.
זאת אומרת, אתם, הפלטפורמה מודעת במרכאות לדמיון בין השפות כשהוא קיים וכשהוא לא קיים.
תחשוב שמשפה שמית לשפה שמית אחרת זה קל, זה, המבנה של השפה מאוד דומה, אבל באנגלית יש להם נגיד את the verb to be, is. Jonathan is drinking. אז בערבית אין את זה, והראש של דוברי האנגלית הוא בנוי ככה, וזה פתאום, זה סוויץ' מאוד חד, והיינו צריכים לעשות את ההתאמות האלה, תוך כדי לראות איך זה בשטח. ודוברי אנגלית חושבים שפה אחרת לגמרי מדוברי עברית. הקורס היה צריך לעבור המון המון התאמות כאלה.
ואת כל זה עשיתם כמובן, גם כמו שאמרת, A-B טסט אחד אחרי השני.
כן, השיטות הן אותן שיטות להכל. יש הרבה דברים שאנחנו כבר לא עושים, כי אנחנו יודעים שהדברים עובדים. כלומר, יש טמפלטים שאנחנו משתמשים בהם, שאנחנו יודעים, זה, הדבר הזה עובד, הוא עובד גם על דוברי אנגלית, גם על דוברי עברית, גם על דוברי ערבית. אפשר לרוץ איתו ולקחת, אנחנו מניחים שזה יעבוד גם. ובסוף אנחנו גם בודקים את זה, כלומר אחרי שיצאנו לשוק עם קורס העברית לדוברי אנגלית שלנו עכשיו, ממש עכשיו, אז אנחנו פשוט בודקים, אנחנו בודקים כמעט הכל, אנחנו רואים הרבה סשנים של איך אנשים משתמשים במוצר שלנו, ועדיין לומדים, יש דברים שעובדים ואנחנו יודעים שהם עובדים, ויש דברים שאנחנו מופתעים. מופתעים
כמו מה? מה ההפתעה הכי גדולה?
קשה לי לחשוב על דוגמה עכשיו, אבל
אני יכולה לתת דוגמה קצת אחרת, באותו נושא. למשל, אנחנו לא רוצים שאנשים ינטשו באיזשהו שלב, או יתייאשו או יעזבו, אז יצרנו מערכת שמלווה את הלומד, וכשהוא מסיים איזושהי יחידה מסוימת, למשל, הוא מקבל עידוד ועוד בונוס וסיכום של מה שלמדת ומה אתה עומד ללמוד. וזה ממש מלווה אותו כמעט שבועית, כן? זה לא עוזב אותו, אנחנו לא עוזבים אותו ונותנים לו רק להתחלה, וכשרכשנו את אמונו והוא קנה את הקורס, אנחנו עוזבים אותו. ממש לא, אנחנו ממשיכים עם זה כל הזמן, ודרך זה אנחנו גם עוזרים לו להתגבר על קשיים שיש להניח שהוא מוצא אותם בדרך.
אתם נעזרים גם במחקרים של שיווק, יש הרי כל הנושא הזה של אינגייג'מנט באינטרנט, הוא נחקר המון, לפני שבועיים היה לי תארח אצלי בפודקאסט דוקטור לור זלמנסון, שגם פעיל מאוד בתחום, נעזרתם במחקרים כאלה?
אני קורא את המחקרים האלה מדי פעם, ולפעמים גם מיישמים דברים שאנחנו רואים שם. אנחנו, בגלל שהמוצר שלנו הוא ייחודי, אז לא תמיד אני יכול להשתמש במחקר גנרי. כלומר, אני צריך ממש ללמוד איך האנשים משתמשים במוצר שלנו, כדי להבין איך לשפר אותו. אני אתן לך, עלתה לי דוגמה, פשוט אני פחות חד כי יש לי תינוק קטן, אנחנו לא ישנים כל כך. אז אנחנו מאוד הופתענו שלמשל, שהקורס שאנשים עושים בארץ ב-10 שעות, את הקריאה וכתיבה בערבית, בהתחלה נתנו אותו בחינם בחול לדוברי אנגלית. כי חשבנו, אוקיי, הם יסיימו את זה ב-10 שעות, אולי ייקח להם קצת יותר, 20 שעות. ואז הם הרכשו את שאר הקורסים, וגילינו שלא, זה לקח להם חודשים ללמוד את הכתב הערבי, לא חודשים. ההבדל בין משמית לשמית לשמית ללטינית הוא כנראה יותר קשה ממה שחשבנו. אז זה נגיד היה לקח שגרם לנו לשנות את כל המודל העסקי. אנחנו לא יכולים לתת קורס שלם בחינם, כי הרבה פעמים הקורס הזה הוא מספיק. הם הרבה פעמים לא יגיעו לשלב הבא.
אז עכשיו הם כאילו לומדים חלק מהאותיות וממשיכים לפעילויות ולומדים את האלף בית במקביל?
לא במקביל, הם לומדים קודם כל לקרוא ולכתוב בערבי כחד, ואז הם נכנסים לקורס.
כן, אבל זה משחק של מספרים גדולים. בסופו של דבר, אם 100 אנשים מתחילים את הקורס, אז לא 100% מהם ימשיכו לקורס הבא. עכשיו, ככל שזמן הקורס מתארך, אז אתה מאבד יותר אנשים בדרך, בכל מקום באינטרנט בעצם. ככל שהאינגייג'מנט יותר ארוך, אז לאנשים באופן טבעי יותר קשה להישאר.
אבל מה אכפת לכם אם משתמש קנה את הקורס השלם וממייל הזה תשלום חד פעמי, מה אכפת לכם שהוא הלך?
לא. קודם כל, זה לא היה המקרה פה. אנחנו הפכנו את הקורס קריאה, הרי הקורס קריאה בארץ הוא חינמי. אז חשבנו שבחול נעשה את אותו מודל, הקריאה וכתיבה חינמי, ואז תשלם. אבל ראינו שהקריאה וכתיבה, לפעמים זה כל מה שהם צריכים, או שלוקח להם חודשים, ואז עד שאתה ממיר את זה ללקוח, לוקח יותר מדי זמן. אז זה לא... זה לא היה מודל יעיל. אז בסופו של דבר,
ולקהל הישראלי, לקהל הישראלי, אתם גם עושים מאמצים לשמור את הלקוחות שכבר שילמו את כל הכסף, לא תראה ממנו אגורה, אתם עדיין עושים מאמצים לשמור אותם בפנים. מה?
בטח. אם אנשים לא היו מרוצים, קודם כל אנחנו רוצים שיהיו מרוצים מהמוצר שלנו. ואם הם לא היו מרוצים, הם לא יספרו לחברים שלהם. היום יש לנו אנשים שקנו לעצמם, ואז קונים לבן או בת הזוג שלהם, כשהם יכולים להשתמש באותו מנוי, בקלות. אז אם הם לא היו מרוצים, ואם לא היינו משקיעים בהם, אז זה עובד פחות טוב. מה גם שאנחנו רואים את זה כ-relationship לכל החיים. אם ברגע שנכנסת למשפחת שפה אחת, אתה חלק מאיתנו, ולא נזניח אותך רק כי כבר שילמת לנו. זה לא מדיניות שלנו.
אבל יש לנו גם עוד דבר, שבו בעצם אנחנו גילינו את זה גם כן לאורך השנים, שאנשים בכל זאת, עם כל זה שהם יכולים ללמוד לבד, והם צריכים לגייס משמעת עצמית, הם רוצים ללמוד בקבוצת לימוד, לבוא לתרגל. ומי יכול לבוא לתרגל? אותם אנשים שכבר באמת קנו את הקורסה שלהם והתקדמו, ואפשר להזמין אותם לשיעור בודד, או לסדרה של שיעורים. אז זה גם חלק מהדברים שאנחנו מפתחים, ולכן אנחנו גם רוצים את הקשר שימשיך עם אלה שקנו כבר.
טוב, תודה רבה לכם. עכשיו אני לא הכנתי אתכם מראש, אבל יש בהסקט הזה פינה שנקראת על רגל אחת.
רגל אחת.
ובפינה הזאת אני מבקש מכל המרואיינים לסכם או לתת עצה שתהיה קצרה, אבל חייבת להיות מעשית וקצרה, כדי שאפשר להגיד אותה במידה על רגל אחת. אז יש פה אתם שניים, אז אנחנו נקבל פה שתי עצות.
שתי רגליים.
אז נתחיל מאלה.
עצות לאדם הישראלי?
אני בהתחלה אני ביקשתי לסכם את כל מה שנאמר במשפט אחד, אבל חלק מהמרואיינים לא היו ממושמעים ואמרו עצות דווקא מאוד נחמדות שהן סתם כלליות, אז לא אפלה אתכם. אם יש לך עצה כללית שקשורה למה שאנחנו דיברנו, מעולה.
אני אגיד שלימוד שפה הוא דבר שהוא כלי שאיתו אתה יכול לדבר על כל דבר. אם מעניין אותך הנדסה, מעניין אותך חלל, מעניין אותך שירים, אתה יכול להגשים באמצעותו הרבה מאוד דברים.
רשמתי. יונתן?
אם זה הצעה ליזמים שמתחילים, זאת הכוונה? כלומר, מישהו שאמור לעשות, אז קודם כל, מה שאמרתי, אני חושב שזה קולע, שפשוט צריך לדעת לסבול, לדעת שזה, להקים מיזם זה לא פיקניק, אין בזה תהילה, זה הרעיון הרעיון הוא 5%, הוא 2%, וכל השאר זה ניהול ועבודה שחורה יומיומית, והמון פתרון של בעיות, המון, work the problem, כל הזמן. אם הייתי נותן משהו מעשי, שני דברים, לקרוא את הספר The Lean Startup, קראתי אותו 4 פעמים בהתחלה, ופשוט עשיתי, פשוט עשינו מה שכתוב בספר. יש שם משפט שאומר, Startup success can be engineered. זה פשוט ככה, וזה לא שלא נכשלנו, פשוט נכשלנו עד שהצלחנו, וכישלון הוא חלק מהתהליך. זה לא, כשאתה עושה ניסוי, זה הרבה פעמים, בסבירות מסוימת, אתה תיכשל. אתה צריך פשוט לעשות המון פעילויות שיגבירו את ההסתברות שתצליח בסופו של דבר.
תודה רבה לכם, אני מאוד מאוד נהניתי, אני מקווה גם שגם המאזינים שלנו ייהנו. יש להסקט הזה גם קבוצת פייסבוק, תחפשו רעיון עבודה, זה עם עין בפייסבוק. הקבוצה כרגע שקטה, אני מפציר בכם להיכנס, לשאול שאלות, להתווכח איתנו, זה יעשה לנו רק טוב. אם יש לכם שאלות לאלה ויונתן, תשאלו גם שם, אני אציק להם ואני אדאג שגם השאלות שתקבלו תשובות. תודה רבה לכם, אלה ויונתן.
שוכרן אילה כמן.
יתראות.
תודה רבה, בוריס.
הרשמו להסקט בספוטיפיי, אפל מיוזיק, גוגל פודקאסט וכל פלטפורמת הסקטים אחרת. הצטרפו לדיון בפייסבוק בעמוד רעיון עבודה. עורך ומגיש דוקטור בוריס גורליק, חוקר נתונים ויועץ בתחום הדאטה. נשתמע בפרק הבא.